כנס החסידות של צמאה בהשתתפות מיטב המרצות.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, וכן, אתם שומעים מוזיקה קצת אחרת, נכון? זה לא עניין משפחתי כרגע, אנחנו נשדר לכם בשעה הקרובה התוועדות יוטט כסלב של צמאה בהשתתפות ברכי שילת, תהיה גם שיחה מרגשת מפי אב וביתו לבית משפחת טבישצקי, תהיה גם שיחה של הרבנית ימים המזרחי, ועוד ועוד, יהיה מרתק אין ספק, ואתם כולכם מוזמנים מוזמנות להמשיך להאזין לנו.
ברוכות הבאות לאירועי צמאה, תשפ"א. וברוכות הבאות לכנס החסידות המרכזי לנשים של צמאה. הרבה זמן העסיקה אותנו המחשבה. מה יהיה עם צמאה השנה? לא ידענו. יהיה, לא יהיה, איך יהיה. החודשים חלפו. נדמה היה שהקורונה הגיעה לזמן קצר. ופתאום גילינו שהפכה לשגרה. פשוט השתלבה בשגרת חיינו, בלי לשאול יותר מדי. ההחלטה גמלה בליבנו. צמאה יהיה... ויהיה בענק. אם בשנה רגילה זכינו להגיע ל-50,000 איש, השנה נגיע לפחות לחצי מיליון. שמחה היא פורצת גבולות. אחד הדברים הכי קשים לנו בקורונה אלה המגבלות. ואת הקושי הזה אנחנו רוצים לפרוץ. על ידי שמחה עצומה, על ידי שירה וריקודים, לפרוץ ולהתעלות טפח מעל הקרקע. הצוות המדהים של צמאה, ביחד עם צוות מדרשת מעיינותיך, שלאורך כל השנה, ובמיוחד בקורונה, מגישים לנו תוכניות לימוד חסידיות נהדרות ומרתקות, תרחו ועמלו כדי להביא לנו את המיטב שבמיטב. החל מהערב ועד לסוף השבוע יהיו איתנו פה המרצים והמרצות הכי טובים, מלמדי החסידות הכי בקיאים, המנחים והמגישים הכי מרתקים, וכמובן זמרות וזמרים שיודעים לגעת בנשמה, עם הניגונים החסידיים העתיקים והקדושים. החל מהערב נרווה את צמאה הנשמה. ניתן לה משהו מזין, אמיתי, לא סתם פחממות ריקות. לימוד חסידות זה האור שממלא את הנפש, עושה אותה שבעה ורבויה. החל מהערב יש לנו זמן לתפילה ולהרגה, לחשוב על השם יתברך, על השפע שנותן לנו בכל רגע, ולבקש על מה ועל מי שצריך. ההתוועדויות של צמאה פועלות ישועות. רק השבוע כתבה לי מישהי שבצמאה אשתקד היא התפללה שתזכה לא להשתתף בצמאה הבא, כי מייחלת לפרי בטן. והנה, השנה היא כן תשתתף בשידור של צמאה, אבל ביחד עם התאומים שנולדו לה בחודש האחרון. והיא קראה לבן שניאור זלמן על שם בעל התניה. אז נכון, כל שנה אנחנו רוקדות כתף אל כתף ומתפללות מחובקות. הפעם רצה הבורא שנעשה זאת אחרת, מרחוק. בואו נתלכד עם מי שאיתנו בבית, בלימודים, בקפסולה, נלמד, נרקוד ונשמח, ובעזרת השם, בסוף השבוע הזה נפעל ישוע.
את זוכרת את הליצניות הרפואיות? היו ליצניות רפואיות במחלקה האונקולוגית בבאזל, כשמוסי הייתה מאושפזת, שהיו באות לשמח את הילדים. מוסי לא אהבה אותם. אבל היה יום אחד, כשאת היית באיזשהו טיפול, באדמה מלאה, אני חושב, 100 עצם, והם נכנסו לחדר. אני הייתי שם לבד, הרי גרתי שם איתך ביחד כמה חודשים. והם התחילו לשמח אותי, עם בלונים בצורת כלב וצפצפות. אמרתי, מה אתם עושות? זה אני פה לבד, מה? אבל הם שוויצריות, אמרו להם לעבור מחדר לחדר, אז הם עברו מחדר לחדר לשמח, אם יש פה מישהו, אין פה מישהו, זה לא משנה. אבל ברגע אחד פתאום אמרתי להם, שבו, שבו רגע. הבאתי להם כיסאות, כוס מים, ושאלתי שאלה כזאת. אמרתי להם, האחת הייתה נגיד בת 25, והשנייה מבוגרת בת כ-50 עם ניסיון. אמרתי להם, בחיים שלי לפעמים אני קם על צד שמאל, לפעמים היום... לא כזה מוצלח. לפעמים בבוקר היה יום לחוץ עם האישה, עם הילדים, לא הצליח טוב. אז כשאני מגיע לעבודה, אני יכול לסחוב את האווירה הלא נעימה הזאת, שעה, שעתיים, ואז הולך אל היום שלי. כי העבודה שלי לפעמים כוללת לשבת במשרד, או ללמוד משהו, או להתעסק עם ניירת, להיכנס לאוטו ולנסוע. אבל אתם, יכולות להתחיל את הבוקר על צד שמאל, ובבית לא הולך בדיוק טוב, מגיעות לעבודה, צריכות לנשום עמוק ומיד להתחיל לעבוד במה? ולשמח. ולהביא שמחה לאנשים. איך אתם עושות את זה? מה הפטנט? אז הצעירה אמרה, אין ברירה, צריך. אני נושכת שפתיים חזק, עוברת מחדר לחדר, מצפצפת, עושה בלונים, מצחיקה, משמחת, זו העבודה שלי. אבל ראיתי שהמבוגרת יותר לא אוהבת את התשובה שלה. והיא אמרה, גם אני פעם ככה עשיתי. אבל יש בעיה, יש בעיה כפולה. א', זה לא כל כך עובד. וב', ביום שכזה אני מותשת לגמרי. אחרי יום שלם שאני צריכה בעצם להיאבק בעצמי, להיאבק כל רגע במצב רוח שלי, זה התשה, זה כל כך קשה, זה לא עובד. אז שאלנו יחד, הצעירה ואני, אז מה את עושה? אז היא אמרה משהו מאוד יפה, היא אמרה, אני הולכת הצידה, אולי למרפסת, לוקחת כוס מים, ומחפשת בעצמי, בחיים שלי, בתוכי, נקודות של שמחה, להתאפס בהם, משהו שיתן לי, משהו אמיתי. ואז אני איתם ביחד מגיעה עם מקור פנימי של שמחה. ואז כשאני מגיעה לחדרים ולילדים, אני מביאה להם משהו אמיתי. אני מביאה להם את עצמי. וזה עובד, ואני גם לא מגיע מותשת הביתה בסופו של יום. ואז חשבתי עלייך. אני ראיתי אותך. אתם יודעים, בראש חודש אב ותשע"ח, 12 יולי 2018, זה היום שבו הודיעו לנו את הבשורה שמוסי מובחנת עם לוקמיה, עם סרטן הדם. לא בשורה נעימה. וראיתי אותה לאורך כל הדרך, של 7 חודשים. 98% מהזמן הייתה עם ראש למעלה ושמחה, עם שמחה, גם בימים לא קלים, גם אחרי כימותרפיה. ואני שאלתי לך את השאלה ששאלתי את הליצניות. איך? איך?
אז אני מוסי, וזה אבא שלי. ואת השמחה שלי שאבתי מתוך האמונה. השמחה נובעת מהאמונה. מתי אני אהיה שמחה? אני שמחה כשרגוע לי, כשהכל טוב, כשאני בטוחה במקום שאני נמצאת בו, כשאני יודעת שהכל בסדר, הכל בשליטה, חיים טוטים, אין מה לדאוג. אז אני שמחה. ברגע שהמצב הוא לא כזה, כשלא הכל טוב ולא הכל בסדר, והמצב לא רגוע ולא בטוח, וכשאני מבינה שאני מטופלת במחלקה האונקולוגית, במצב כזה, אני צריכה ליצור לעצמי מצב רגוע, מצב של רוגע, של מרגוע, אחרת לא אוכל להיות שמחה. והשאלה היא איך אני יוצרת מצב של רוגע ושל מרגוע, כשבעצם הכל, איך אומרים, רעוע? התשובה היא דרך האמונה. כשאני מאמינה בבורא עולם, בקדוש ברוך הוא, שהכל לטובתי, הכל בשבילי, שהוא יודע מה שהוא עושה, שהוא סולל את הדרך ומעביר אותי בדרך מסוימת, שלא, אני לא אבין אותה. אבל זה הוא בוחר, והוא יודע, ויש לו תוכניות, ואני לא יכולה להתנגד אליהם, ואני גם לא צריכה. זה עניינו, זה לא ענייני. כשאני מאמינה שהוא מעביר אותי בניסיון ואתגרים כאלה ואחרים, רק כי הוא מאמין בי, שאני מסוגלת לעבור את זה, אחרת הוא לא היה נותן לי לעבור את זה. הוא נותן לי ביטחון. הוא נותן לי ביטחון, הוא מרגיע אותי. אני יוצרת לעצמי סביבה מוגנת ובטוחה, כי אני נשענת באמונה.
ואז השמחה יכולה פשוט...
ואז אני יכולה לשמוח.
לשמוח מאליה.
התפוח לא נפל רחוק מהעץ, כן? יש אותי, אבל אתה יושב פה כאילו כלום. למדתי את הדברים שלי מאיפשהו, לא ככה אבל.
נו, ו?
ספר לנו אתה. איך אתה עברת?
כן. את זוכרת את היומיים הראשונים של, של הקושי, של השוק, בכית לא מעט.
זוכרת.
ואז באת אליי ערב אחד ואמרת, אבא, אני רוצה להיות שמחה. איך? תגיד לי איך אני יכולה להיות שמחה. אז מי שזו שאלה גדולה, שאלה של אנשים גדולים, שבשעה כזאת, ברגעים כאלה, אומרים, אני רוצה להיות שמחה ואיך אני עושה את זה. אבל אותי העמדת באיזשהו מקום, באותו רגע, זה היה רגע מכונן שפתאום כל המהות שלי עמדה מול סימן שאלה ענק. היותי אבא, דבר ראשון. היותי בן זוג, בעל, היותי רב של קהילה, היותי בן, היותי חבר, היותי אח. חסיד, שליח, יהודי, פתאום הכל בסימן שאלה. אני כאילו פתאום הרגשתי שלא רק את אומרת מולי, אלא כל מי שאני מכיר, כל החבר'ה בבית חב"ד והמשפחה ושאר הילדים שיהיו בריאים בבית, אתה מדבר כל החיים על אמונה, על השגחה פרטית, על ביטחון בהשם, על שמחה בכל מצב, על קבלה באהבה. הצ'ק הזה עכשיו צריך מימוש. זה הרגע של הקש. בוא נראה אותך מממש את זה. זה רגע האמת. בוא נראה אותך מתנהל ברגעים כשהבת שלך מסתכלת עליך יומיים אחרי שיודיעו לה שהיא עם לוקמיה, במחלקה האונקולוגית אומרת לך, מה אני עושה? איך אני יכולה להיות שמחה? מה אתה עונה לה?
מה אתה עונה לה?
ואני הבנתי באותו רגע שאני כמו אותו קפטן של אונייה, של ספינה גדולה מאוד, שנקלעה לסערה באמצע הים. והמים והגלים מאיימים להטביע אותה. והנוסעים שנמצאים על סיפון האונייה צועקים ורועשים ורועדים ומפחדים ולא יודעים מה יהיה. אבל כל זה רק כל עוד הקפטן לא משדר יציבות וביטחון. ברגע שהקפטן ניגש לקרוז ויגיד, נוסעים יקרים, אנחנו בסערה, אני יודע. אבל תאמינו לי, אנחנו נעבור אותה, אני יודע איך לעבור אותה. לכו איתי יד ביד, נעבור אותה ביחד ונגיע אל היעד. נגיע אל החוף, נגיע אל היבשה. באותו רגע, לא רק שהנוסעים יירגעו, הם גם יעזרו לו במעמסה. הם יהיו חלק מהמטלה הזאת, כי יש פה קפטן שמשדר ביטחון, משדר אמונה, משדר שמחה. ואני הבנתי באותו רגע שהקפטן הזה זה אני. והאפשרות שלי היחידה, וזה גם מה שאמרתי לך כתשובה לשאלה שלך, זה פשוט האמונה הפשוטה שאין רע יורד מלמעלה. אתם יודעים, בדרך כלל אנשים יגידו, זה החזיר אותי לפרק י' א' באיגרת הקודש, להשכיל חובינו. שם האדמו"ר הזקן מדבר על לקבל איסורים באהבה, ועד כדי שזה נחשב כאילו כפירה, אם מישהו לא מאמין שהכל לטובתו ואין רע יורד מלמעלה. או לפרק כ"ו בתניא, שמדבר על שמחה, שהשמחה מנצחת הכל, ועם שמחה אפשר להשיג הכל. אותי זה החזיר ליום השני בחיי שלמדתי בתניא. הייתי בן 7 כשלמדתי עם זיידה משה, אבא של אבא שלי, רב משה ושצקי, למדתי את אותניה. הייתי כל יום אחרי החיידר, אחרי בית הספר בכפר חב"ד, הולך אליו הביתה. הסדר היה שלומדים 3 שורות של תניה בפנים, והוא מסביר לי לפי ערך הבנה של ילד בן 7. ולמחרת אני צריך לבוא, זאת אומרת, להיבחן עליהם בעל פה, לדעת אותם בעל פה, ושוב לומדים 3 שורות. ככה היה הסדר. הספקתי עד פרק ד', עד סוף פרק ד', עד שהוא נפטר כשהייתי בן 9. אלו 4 פרקים שחקוקים אצלי בלב, במוח, אני באמצע הלאה זוכר אותם. ביום השני למדנו, בשורה החמישית, לדעתי בספר התניא כתוב, ואם לא יאירה לבבו כלל מזה, ואם יהיה בעיניו כרשע, יאירה לבבו, ויהיה עצב, ולא יוכל לעבוד השם בשמחה וטוב לבב. מתוך השאלה הזאת יש פה קביעה. הקביעה שאומרת שכשאדם הוא עצב, כשהוא עצוב, הוא לא יכול לעבוד השם בשמחה וטוב לבב. ואם אני עצוב, אני לא יכול להתנהל. כי בלי שמחה אי אפשר. אי אפשר לעבוד את השם. אי אפשר לחיות, אי אפשר להתנהל. זה לא חיים. זה לשרוד. ולקבל באהבה ולהאמין שאין רע יורד מלמעלה, להאמין באמונה פשוטה, זה... את יודעת מה? גם אין ברירה אחרת. איזה ברירה הייתה לנו? ועמדנו בזה, עמדנו בזה בגבורה. את זוכרת שבבית, שמרנו על הבית כמו ספינה מוגנת. יש ברכת הבית שכתוב בה, בזה השער לא יבוא צער, בזאת הדירה לא תבוא צרה. אנחנו החלטנו שזו לא ברכה אלא החלטה. קיבלנו החלטה של השער של הבית שלנו, אין צער ואין צרה. אנחנו קיבלנו החלטה לא להשתמש במילה, בצירוף האותיות קוף שינהי ביחד. במילה קשה, לא אמרנו אותה. אמרנו אתגר, אמרנו, לא אמרנו את המילה קשה. אמרנו לא קל, חיפשנו מילים איך לא לומר את זה. כדי לשמור על הבית נקי, לשמור על המצב רוח שלנו ללמעלה, ובפעמים ממש באופן מלאכותי, אבל הצלחנו, לא הצלחנו, הצלחנו.
הצלחנו. אתה יודע מה, אני הבנתי באותו ערב שבו ישבנו ושאלתי אותך איך אני אוכל להיות שמחה. אני לא זו שיכולה לשנות את המציאות. אני כן זו. שיכולה לשנות את הגישה שלי כלפי המציאות. כי המציאות היא קיימת, ואני חולה בלוקמיה, ויש לי תהליך שלם של כימותרפיה, תרופות, טיפולים ובדיקות, שאני חייבת לעבור אותו כדי להבריא. אבל את הגישה שלי, את האיך לעבור את זה, את הדרך, זאת בחירה שלי, זאת החלטה שלי. זה הדבר היחיד שיש לי שליטה עליו. שליטה מלאה אפילו. אז למה שלא אקח פיקוד? מדברים פה על התניא? בתניא כתוב, המוח שליט על הלב. כי המוח שליט על הלב, שכך נוצר האדם בתולדתו, שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו להתאפק ולמשול ברוחו, ברוח תאוותו שבליבו. לפעמים, כשהלב שלי לא יודע מה נכון עבורו, והוא לא יודע מה לעשות ואיך לפעול, איך להרגיש, אז המוח שלי יכול לעשות את העבודה במקומו. הוא יכול להחליט בשבילו איך לעשות, איך להרגיש, איך לפעול. הוא יכול לכוון ולנווט אותו למקום הנכון. אז אם אני רוצה להיות שמחה, אבל היא במחלקה אונקולוגית ולא מצליח לי, אז אני יכולה להחליט.
ואני הבנתי גם משהו אז. משהו שלקחתי איתי לחיים, וחבל שלא הבנתי את זה קודם. כתוב בפרק י' ד' שאנחנו, אנשים מביאים את עצמם לפעמים לידי חטא ולידי עבירה, כי הם לא מבינים שעבירה אחת מנתקת, מבדילה, עוונותיכם מבדילים. ונכנסת רוח שטות, ונדמנו, הוא אומר, שעודנו ביעדותו. כלומר, המחשבה, הדמיון שאני יכול לחטוא ועדיין אני נשאר יהודי, היא זו שמאפשרת לי לעשות את זה. אני עשיתי השלכה על השמחה. לפני כן הבנתי שאני יכול בעיקרון להיות אדם שמח, שאני אדם שמח, אבל מותר לי ליפול לפעמים. מותר לי לבוא הביתה לפעמים עצבני, עם מצב רוח לא טוב, אולי להרים את הכל ואולי להיות עצוב. כי בסדר, מה קרה? מותר פעם ב. לא הבנתי לפני כן את מה שהבנתי אחר כך, את מה שהבנתי בזמן שהיינו שם. אז אני ידעתי שאין לי את הפריבילגיה ליפול ולמעוד אפילו לרגע אחד. אני ידעתי שנפילה אחת של לקחת או שתי דקות במצב רוח שלי, בשמחה שלי, באמונה שלי, בביטחון שלי, ביציבות שלי, גוררת תאונת שרשרת. שרשרת מזון שלמה שדי מסתכלת עליי, כולם נופלים. ודע שאין לי פריבילגיה, אני יכול באוטו כשאני לבד קצת להתרגז או לצעוק או לבכות. אבל בשאר כל הזמן אני מראש למעלה ומכניס בעצמי את השמחה עם עוצמה פנימית ואמיתית כמו הליצנית המבוגרת. והאמת היא שגם כשאף אחד לא חולה וגם כשהכל בסדר וכולם מרגישים טוב, גם אז כדאי וחשוב לשמור כל הזמן על הרמה הגבוהה הזאת של השמחה ושל האמונה, של הביטחון ושל היציבות, על דרך כמו שכתוב בתניה. כשאנחנו מביאים הביתה את העצב, נדמה לנו שאנחנו עדיין שמחים והכל בסדר, אבל למעשה כולם סביבנו, בפרט אם אני ראש המשפחה, חווים לרגעים את הנפילה הזאת איתנו ביחד. ואת זה אני מקווה שלקחתי איתי ביחד לחיים, לשמור על זה איתנו הלאה. ועוד משהו אחד. יום אחד כשבאתי עם האוטו, היה לי אז סקודה פאביה ישנה, באתי עם האוטו, זוכרת, לחנות ליד הבית רפואה, באתי מאוחר בלילה, וחיפשתי חניה, זו שכונה שבדרך כלל קשה למצוא בחניה. אז הסתובבתי, פתאום ראיתי חניה במקום טוב, עם פס כחול שאפשר לחנות בו. באמת שהופתעתי שב-11 בלילה זה לא תפוס, אנשים פה ישנים כבר ב-9:30. אבל חניתי שם. בבוקר, ב-6 בבוקר, כשיצאתי ללכת לבית כנסת, הבנתי למה החניה הייתה פנויה. מסתבר שמעל אותו חניה, על העץ למעלה, יש ממש שכונה של יונים. וכל האוטו, כמעט כל האוטו, היה מצופה עם הצועה של היונים, לפתוח את הדלת, פתחתי עם מקל. זה היה נורא והיום. אני אחרי התפילה המשכתי לא הביתה ולא לבית הרפואה, אלא ישר למנהרה של הניקיון של מכוניות, של רחיצת מכוניות, כי אי אפשר להסתובב עם זה ברחוב. האוטו היה מתונף ונוכלך. וכשישבתי שם, בתוך המנהרה הזאת של, של הניקיון, של רחיצת מכוניות, הבנתי עוד משהו, הבנתי שהאוטו שלי בזמן היה מנוכלך. אבל אני לא קלטתי כמה מלוכלכת שהכריחו אותי בעזרת היונים לקחת אותו ולנקות אותו. לפעמים כדאי לנקות קצת לפני, או להשקיע קצת לפני שכל האוטו מכוסה ומלוכלך. לוקחים את זה לחיים הלאה. אפשר. מילה פה, משפט שם. לוקחים את זה לחיים הלאה. נותנים את זה הלאה, לאנשים אחרים שאנחנו פוגשים, להעביר את האמונה הזאת, את הביטחון הזה, את השמחה הזאת, הלאה. אני עושה את זה, וגם מוסי עושה את זה.
עושה את זה.
צמאה, צמאה נפשי לכנס צמאה, אלה אזכרה ואשפחה עליי נפשי, כי אעבור בסך, לא במסך, כל רינה ותודה, המון חוגג. איפה כל ההמון הזה? איפה כל האנשים ששרים ביחד 4 בבות ששואגים צמאה, צמאה? האם תיתכן תורה חיה שלא בפני קהל כמו כל שנה? והרבי מלובביץ' יחדש חידוש מדהים. דעו לכם שאחרי כל בידוד וסגר נולדת תורה חדשה, תורה מופלאה. וגם מהסגר והבידוד שחווינו ואנחנו עדיין חווים, הולכת להיוולד תורה חדשה ומופלאה. וכך יאמר הרבי מלובביץ', אנחנו אולי עכשיו כשאנחנו בזום אנחנו מפוזרים בהמון המון מקומות, אבל השלם הזה הוא גדול ממסך חלקיו. ולמה? כי אנחנו עכשיו לקראת לידה חלקיו. של תורה חדשה ומופלאה. יאמר הרבי מלובביץ', כשיוסף בבית הסוהר, הוא נכנס לשם עם כל התורה שאבא יעקב לימד אותו, והוא יוצא משם עם תורה חדשה. כשעם ישראל במצרים הם כלואים בסגר, בבידוד, הם יוצאים ומקבלים תורה. כשרבי עקיבא בבית הסוהר בסגר, הוא יוצא ומקבל תורה שבעל פה. כשרבי שמעון ובנו סגורים בסגר ובידוד במערה, הם יוצאים ומקבלים תורה חדשה, את תורת הזוהר. וכשהרבי, רבי שניאור זלמן מלאדי, בבית הסוהר, הוא יוצא עם תורה חדשה, עם הספר המופלא הזה, ספר התניא. ואני רוצה לדבר על התורה החדשה שעומדת להיוולד מהסגר הזה, מהקורונה הזו. וכך יאמר הרבי מלובביץ', הסגר של רבי שניאור זלמן מלאדי היה בעיר פטרבורג. למה? כי הוא היה בתוך רחם, ובעצם הרה את הספר הזה, ספר התניא, שעומד לצאת לעולם ולהתפשט בעולם, ולכן הוא נאסר בפטרבורג, מפני שהוא עומד ללדת פטר רחם, שזה משהו שלא ראו מעולם. פטר רחם זה בכור. 222 שנה לחסידות בגימטריה, בכור בשנה 222, תורה חדשה עומדת להיוולד, כי ככה זה אחרי סגר, ככה זה אחרי בדידות. איזו תורה חדשה? מה זה הבכור הזה שיוולד עכשיו? של מי אתה, ילד? וכך יאמר הרבי מלובביץ', פטר רחם זה הבכור, והבכור נולד מהאם, כי הוא פטר רחם. הכהן הוא מהאב, אבל הבכור הוא מהאם, וקדושתו תלויה ונמשכת מהאם דווקא. ופטר רחם הוא יותר מכהונה שנמשכת מהאב, כי אשת חיל עטרת בעלה ועולה עליו. בואו ונבין, יש כאן תורה חדשה והיא עומדת להיוולד מנשים. הפעם נשים יחדשו אותה, נשים ילדו אותה. זאת תהיה תורה של פטרבורג, תורה שאחרי סגר נורא, תורה של נשים. ובואו ונלמד את התורה שלומד הרבי מלובביץ' מאישה, אישה שלא היית מצפה ללמוד ממנה שום דבר. והפטר רחם שיוצא ממנה מזכיר את פטר והזאב, כי האישה הזו צועקת זאב, זאב, לוקוס, לוקוס. וכך כותבת הגמרא במסכת סוכה, כשיוונים נכנסים להיכל, מטמאים את הכל, מגיעה מרים בת בילגה, בת כהנים שמתחתנת עם יווני, ממירה את דתה, והיא בסנדלה בועטת במזבח וצועקת לו זאב, זאב, עד מתי אתה אוכל את ממונם של ישראל ואין אתה נשמר להם בעת צרתם? למה היא קוראת למזבח זאב? כי זאב אוכל כבשים, ואנחנו בכל יום מקריבים לך כבש בבוקר, כבש בערב, מתפללים אליך, ואתה לא מקשיב. חכמים שומעים את הילדה הזו ומענישים את כל משפחת הכהונה, משפחת בילגה. למה מענישים את המשפחה שלה? כי אוי לרשע ואוי לשכנו. מגיע הרבי מלובביץ' ואומר, מרים בת בילגה, אנחנו חייבים לך את החיים, כי את לימדת את המשך הגמרא. טוב לצדיק וטוב לשכנו. אבל לא נכון. ממרים בת בילגה, שמנבלת כך את הפה, לומדים שאוי לרשע ואוי למשפחה שלה, לשכנים שלה. מאיפה הגמרא לומדת טוב לצדיק וטוב לשכנו? והרבי אומר, הילדה הזאת, ואני מכירה אותה מישיבת הנושרים שלי, את הנערים המתוקים האלה, אני מכירה את הנערות האלה, כל כך טוב. אמא, לאיך היא לבושה? סנדלים? מי לבש סנדלים בזמן הזה? איך היא מנבלת את הפה? צועקת על המזבח? לוקוס, לוקוס, זאב, זאב. עם מי היא מסתובבת, מתחתנת עם יווני? והרבי יגיד, תקשיבו, למה השם מעניש את המשפחה שלה? כי אכפת לו ממנה. מפני שרק אתכם אהבתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את עוונותיכם. זאת אומרת שכאשר הקדוש ברוך הוא מעניש, זה סימן שאנחנו עדיין קשורים אליו, עדיין אכפת לו מאיתנו, ולכן הוא כועס על מרים בת בילגה. ועכשיו מגיע המהפך הגאוני של הרבי. רגע, רגע. אם אמרנו שכשאוהבים כועסים, כשאתם רואים את הילדה הכמעט מופקרת הזאת כועסת, זה מפני שהיא אוהבת. וכשהיא בועטת במזבח בסנדל שלה, מה זה סנדל? סנדל זה נפל. אני רוצה גם להיוולד. אני רוצה גם להיות פטר רחם. אני פטר והזאב. אני רוצה שכשאני אצעק, גם אם זה סתם, תקשיבו לי. למה אתם מחכים שאני אהיה במצב אקוטי? כדי שמישהו יתעורר לשים לב אליי. אתם יודעים שאם לא הייתם מסתובבים כל היום ומקטלגים זה צדיק וזה רשע, אם הייתם מפסיקים להתעסק במי הצדיק ומי הרשע, ומתחילים להתעסק בלהיות שכן טוב, טוב לצדיק וטוב לשכנו, אני צועקת כאן כזאת צעקה. הרבי אומר, נכון שהילדה הזאת הוציאה את עצמה מן הכלל? תראו איך היא צועקת על כלל ישראל, ריבונו של עולם, עד מתי? אתה אוכל את הכבשים האלה, שומע את התפילות של עם ישראל ולא עונה להם. אתם יודעות שהרבי לקח ממנה את הצעקה עד מתי? אתם יודעות את זה? כשהוא צועק עד מתי, הוא מתכוון לכל ילדות הרחוב וילדי הרחוב שלא רוצים להיות סנדל, לא רוצים להיות נפל, רוצים להיות פטר רחם, כי גם להם יש תורה שהם רוצים ללמד אותנו. הנערים והנערות היקרים כל כך האלה. מרים בת בילגה מלמדת את תורת ההדבקה. אם מישהו יכול להדביק אותך טיפתית ולהפוך אותך חולה, אוי לרשע ואוי לשכנו, זאת אומרת שאפשר להדביק גם בטוב, טוב לצדיק וטוב לשכנו. האם הייתם שכנים של הישישה הזאת בבניין שלא ראית בערך חצי שנה, של הגרושה הזאת שמסתדרת לבד בחלט ואין לה כסף? האם היית שכנה שלה? או שרק הלכת ופסקת, זאת רשאית, ילדים להתרחק, אוי לרשע, אוי לשכנו. תודה לך, אומר הרבי למרים בת בילגה, שלימדת אותנו את ההדבקה האקספוננציאלית שקוראים לה להיות משפיעה. כשכל אחד יוצא מהסגר של עצמו ואומר, היא נראית כל כך נורא, היא ככה מדברת על הקדוש ברוך הוא, כי היא אוהבת אותו. כי כשאוהבים, כועסים. אני רוצה שנראה את הרבי בוכה כשהוא מדבר על התורה הנשית של מרים בת בילגה.
Und von Wärmen durch Wärmen ist das nicht gallig geworden und ein Rob der Hero durch Bilge, durch Miriam Bas Bilge. ist er davon verstanden, dass BMS Ido steht. Nur wo denn sie da wie der Rambam sagt, Yitzre Yonse. Ido Rachman in Islam, Yitzre Yonse in Asamination. Aber mir ja ist ein sich von ihm, Chas und Scholle. Bei mir war mir kozig zum ja, sind darf nicht bestanden der. Und am Iton ist eine sichere Sache, mit vermatzlich sein, wollen bald jedoch mit Männern nieder. Wo das ist der Limus Russ, was er da auf Bilge Basmilien. Seht man also, viele in Asami meine Dumatze, von Himiro Dosso, wenn es aus Lissani, und gegangen mit den Goyen, was ein gegangen in Beisamigdash. Versteht man sich, als nie gewesen in der Nähe von Scholtare. Allah, es kam und kam bei ihm. Was hat ihr gehabt, weil was ihr der Misbeach nicht mehr in der Fajidu? Und da sieht man, was ein jüdisches Kind ist, nicht das Lissadi. Das Sadit, was hat noch einmal gehalten mit ihnen und hat angenommen Jerusalem, hat angenommen den Besamigdash, angenommen den Misbeach. Und sie geht mit dem mit, als ein Sami, was ein Scheich ist. Schaut danach, aber sie da sieht, was tut sich mit der zweiten Nieden, schreit sie, Lukus, Lukus, für was hältst du die Nieden? Für was erzählt das die Gemorre, Komor, Lijil, noch nicht hast du schon in der Sappel, Begnus, im Schellisro. Adrabe, in Druf darf man die Gemorre des Ziltos gedeiht zu beweisen, was er je dies, was er dort der Hero, Lechola, Deris, Kulom. Aber geht alles in Gas und es hat Agiden, was Bechizel ist, fühlt er sich nicht als ich. Und er fragt beim, ist das ja nicht mit Maxisch. Lechere können sich damit abschrecken, sagt. Und sagen, mal hier zu dem Mieden. Der Zeltem der Gemorre in Suche soll es wissen sein, auf und unter dem Mieden kann er reis der Limut von Tevla Zadig, Tevla Schchene. Nur wo denn, das hängt ab in die, als reden mit dem Dvorim a Jesim in der Lev, wenn sein ich Nossim er war Lev und Peel im Polos.
וכך יכתוב בעל התניא, ואדרבה, כל מה שאני בתכלית הריחוק והתיעוב והשיקוץ, הרי נפש האלוהית שבי בגלות גדול יותר, והרחמנות עליה גדולה מאוד, וכל מגמתי וחפצי להוציא ממסגר אסיר. איך אני אוציא את הילדה הזו מהסגר הזה? במצוות תפילה. לצעוק אל השם בצר לה מגלותה. הרבי מלובביץ' אומר בעצם לא ממש משנה מה את אומרת לקדוש ברוך הוא, העיקר תאמרי, העיקר תהי בקשר. אז אסור לצעוק כמו שהיא עשתה, אסור לבעוט כמו שהיא עשתה, אבל היא רוצה ללדת תורה חדשה, וכשתינוק נולד הוא מבעט במאי אמו ויוצא. בנות, שנת תשפ"א י"ט בכסלו מצווה עלינו, כך לעניות הבנתי, לצאת ממאסר התיוג שלנו והסטיגמות שלנו. היא נראית ככה, היא מתנהגת כך, היא מתלבשת כך, היא מדברת כך, ולהיות שכנה, ולהיות שכונה, ולהיות השכינה. איך כותב רבי נחמן מברסלב, מסיפורי דברים של נשים אפשר לדעת מצב השכינה, איפה היא אוחזת כעת. הנערים והנערות האלה הם שכינה. אנחנו חייבים לשמוע את צעקתם גם כשהיא מזויפת, זאב זאב, ברך בנייך בקרבך, 222. זה השנה של החסידות, 222. אנחנו רוצים ילדים מבורכים. אני מבקשת עכשיו מכל מי שצופה בנו ושומעת אותנו, דקה אחת לצאת מבית הסוהר של השנאה והתיוג, ולבחור מישהי אחת או מישהו אחד, קרוב משפחה, מישהו בפוליטיקה, שכנה. אני מבקשת עכשיו דקה בשקט כל אחת לצעוק עבור אותה נערה או נער או אישה או אחות או אח. עד מתי? אני מבקשת להיות שכנות, להיות שכינות. אנחנו הולכות ללדת ביחד השנה הזו את התורה החדשה, תורת השכנה, התורה שמושיטה יד גם למי שנראה כל כך רחוק. אני חושבת שמבית הסוהר הזה היה רוצה רבי שניאור זלמן מילדי שנצא כולנו דקה אחת של תפילה על מישהו יקר יקר שצועק זאב זאב ולא בא לנו להקשיב לו יותר. אסור שנצא מהקורונה הזו בלי שילדנו תורה חדשה. לא אשלחך, אומר יעקב למלאך הרע, עד אם ברכתני, מהרוע הזה חייבת לצאת ברכה. אנחנו בשנת הברך, 222. בואו נברך את העולם בתורה נשית חדשה, ברחם וברחמים. ברגע קטון עזבתיך, ברחמים גדולים, אקבצך. חג שמח.